רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, התוכנית ששמה לעצמה למטרה להנגיש לכם מידע, אם אתם מיועדים לשירות, אם אתם חיילים, וכמובן לבני המשפחות שלכם. ואצלנו תוכלו לשמוע את כל מה שרלוונטי לכם, לשאול שאלות ולקבל תשובות. והיום אנחנו נדבר עם מפקד אחד הבסיסים הגדולים בצהל, בסיס חדש וחדיש, שמאכלס פעילות של אלפי חיילים. אלוף משנה חיים רבן, צהריים טובים חיים.
צהריים טובים אולי, ולכל המאזינים.
תודה שהצטרפת. ולפני שנתחיל, ניתן את מספרי הטלפון שלנו, 03-677-3636, או בוואטסאפ, 053-807-1213. אתם מוזמנים לשאול שאלות ולהעלות קושיות או דברים שמעניינים אתכם. ואנחנו נתחיל לך, אם נראה לי, עם קצת תמונה של הבסיס הזה, מה הגודל שלו, מי מגיע אליו, את מי אפשר לפגוש שם ביומיום. תן לנו קצת תמונה כללית.
לגמרי. קריית ההדרכה בעצם מכילה בתוכה שבעה בעדים, בסיסי הדרכה, שהן בסיסי הדרכה של כל מערך תומכי הלחימה בצבא.
אוקיי. Okay.
ואנחנו פוגשים בעדים גדולים ובעדים יותר קטנים. אני מיד אמנה אותם. מעבר לכך, יש לנו בית ספר לפיקוד והדרכה, שהוא בכפיפות ישירה למפקדת קריית ההדרכה, שגם כן נמצאת כמובן בתוך המחנה, שלמעשה אני מפקד עליה, על המפקדה הזו. בין בתי הספר אנחנו מוצאים את בית ספר לרפואה צבאית, את בית ספר לטכנולוגיה והחזקה, בית ספר לחינוך, בית ספר למשטרה צבאית, בית ספר ללוגיסטיקה, בית ספר למשאבי האנוש, ואחרון זה בית הספר לתקשוב וסייבר. סך הכל בתי ספר משמעותיים, בעבר היו בצריפין כמו שאנחנו מכירים רובם, והגיעו למעשה לקריאת ההדרכה ברגע שהיא נבנתה והתחילה להתאכלס. ומשנת 2017, אנחנו בעצם בתוך מחנה אחד גדול, מחנה שרון. כולנו נמצאים יחד בפנים, ללא גדרות וללא מחיצות, כדי באמת לייצר איזושהי שילוביות מאוד משמעותית בכל תהליכי ההכשרה של החניכים שלנו, ולבצע איזושהי עבודה משותפת על מנת להעלות גם את האפקטיביות ההדרכתית וגם את האפקטיביות בהכשרה. קריית ההדרכה מסתרת על פני 2,500 דונמים, מחנה גדול בהחלט.
מכובד.
מכובד לכל הדעות.
קראתי באיזשהו מקום שמישהו כתב שזה יותר גדול מגבעתיים.
כן, נתנו לי עוד הרבה דוגמאות כאלה במעלה הדרך.
אוקיי, אז אתה, יש לך איזה, כן, איזה עיר באחריותך, לא לחינם זה נקרא עיר הבאדים.
כן, יש אוקיי. מי שאומר שהעיר השלישית בגודלה באזור הדרום.
וואו.
לא בדקתי את זה אף פעם, הלכה למעשה גם מבחינה מספרית, אבל אל מול כמות השוהים פחות או יותר, שזה כמה אלפים טובים בכל נקודת זמן, חיילים, חיילות, אנשי סגל, אפשר בהחלט לקרוא לזה עיר משמעותית בנגב. הוא אומר שזה התחיל מחזונו של דוד בן גוריון, ככה ב-1956, אבל הוא רצה להשקיע כ5 מיליון לירות ישראליות בהקמת עיר הבהדים בנגב.
אוקיי.
זה קרה כמה עשרות שנים לאחר מכן, וגם העלות הייתה מעט שונה, זה הגיע ל-2.2 מיליארד.
וואו.
אז זה ככה מבחינת החזון והמציאות. אבל זה בהחלט הקשמה של חלום והקשמה של חזון להביא את צהל דרומה, וקריית ההדרכה היא בהחלט חלק משמעותי בתוך העניין הזה.
דיברת על בעדים, על בסיסי הדרכה. יש גם טירונויות? זאת אומרת, הסמכה הראשונית?
כן. אנחנו בעצם עושים מה שנקרא את הטבסים, את הטירונות בסמכות.
אוקיי.
קרי, יש הרבה מאוד מלשבים. שביומם הראשון בעצם מתגייסים לצבא במיטב, בתל השומר כמו שאנחנו מכירים, מגיעים אלינו באוטובוסים מסודרים בשעות אחר הצהריים, ומרגע זה ואילך בעצם אנחנו השער הראשון לדרכם בצבא. זו דריכת הרגל הראשונה בצבא. הם נכנסים, מבצעים אצלנו את אותה טירונות בסמכות, בתוך בסיסי ההדרכה. ומשם בעצם ממשיכים ישר ברצף ההכשרה שלהם.
ממשיכים לקורס?
בדיוק, לקורסי היסוד.
שזה גם בעצם, אני מניחה, חוסך הרבה מאוד נסיעות ולוגיסטיקות, כי הם בעצם באותו מקום ממשיכים.
נכון, העיקרון הזה של הרצף הוא מאוד מאוד משמעותי. אגב, זה משפיע מאוד מנטלית על החיילים בתחילת הדרך. ככל שיש פחות מעבריות, גם בין מפקדים וגם בתוך היחידות עצמן, זה בעצם מעלה את יכולת ההתאקלמות, השרידות, הכניסה בעצם לשירות, ואנחנו רואים שזה תורם מאוד לכל המספרים האלה של ההכשרות אצלנו, ובעצם מוריד גם את הנשר. גם נשר משירות, בשירות.
תתאר לי רק איך, אני יודעת איך נראית, אני זוכרת, נראה לי, איך נראתה טירונות בזמני, היה לנו אוהל גדול, מאוד. היינו שם 30-40 בנות באותו אוהל, ועסקנו בניקוי השירותים ובלשמור על המאהל, וכל מיני דברים חשובים שכאלה. איך נראית הטירונות בעיר הבאדים?
אני חושב שנגעת בנקודה מצוינת, אבל כדי לענות על השאלה הזו, אני אקח אותך טיפה אחורה.
אוקיי.
בעצם קריית ההדרכה עובדת בשיטה שהיא ראשונה מסוגה בצבא, מה שאנחנו קוראים ה-PPP, שבעצם זה שילוב שבין המגזר הפרטי למגזר הציבורי. והשיתוף פעולה הזה הקים את חברת מבט לנגב. חברת מבט לנגב בנתה בעצם את קריית ההדרכה.
זאת חברה אזרחית.
חברה אזרחית לחלוטין. היא שילוב של מספר חברות, לא ניכנס לפרטים שלהם, אבל שילוב של מספר חברות ביחד. ובעצם חברת מבט לנגב באמצעות מספר קבלני משנה מפעילה את קריית ההדרכה על כל שירותיה.
אוקיי.
רוב השירות בקריית ההדרכה ניתן על ידי חברת מבט לנגב, כגון שירותי ההסעדה, שירותי אפסנאות. את בטח זוכרת שהיית מגיעה לאפסנאות והיית פוגשת חיילים שעכשיו תלוי מה בא להם לתת או לא. היום זה עובד אחרת. היום יש אזרחים באפסנאות, יש חברה...
אזרחים באפסנאות?
כן, אזרחים באפסנאות. וחייל שמתגייס כבר לא ישן באותו אוהל שאת מכירה, אולי, הוא כבר ישן במגורים, Okay. עם מזגן בחדר, מקלחות ושירותים בקצה המסדרון בצורה מסודרת.
אוקיי.
והחייל שמגיע לטירונות שלו, פוגש את החברים, עומד בחטא המחלקתית או הפלוגתית, ואז נכנס לחדר בקבוצות של שישיות או שמיניות, שם מחכה לו אזרח, עם כל הציוד האישי שלו שפרוס בעצם על המיטה שלו.
כמו במלון.
לגמרי.
אוקיי, זאת אומרת, לא מחכים באפסנאות לחלוקת...
לא, אין את התור לקיטבק.
אוקיי.
נכון. הוא נכנס פנימה וחותם על הציוד שלו בתוך החדר, רואה בדיוק את מה שהוא מקבל, יחד עם החברים שלו לחדר, ומפה הוא מתחיל את הדרך.
אוקיי.
והוא פחות מנקה את השירותים, כי זה גם עושה החברה האזרחית.
פחות או שהוא לא עושה את זה בכלל?
כמעט ולא עושה את זה בכלל.
אוקיי.
הוא עושה את זה מתי שאנחנו חושבים שצריך להתערב לתת לעשות את זה. אבל הוא מנקה את החדר שלו, אבל המסדרון והשירותים עושים את זה, בעצם עובדים נאמנים של הקבלן, שעושים את זה סביב השעון, אל מול תהליך מסודר שקורה באופן קבוע. והוא לא מנקה שסבים.
אין עבודות רסה.
נכון. זה גם החברה האזרחית עושה.
אוקיי.
Okay. יש בזה כמובן, כמו כל דבר, את היתרון והחיסרון, אבל אני חושב שבעצם כל שדרת המטלות הזו, שאנחנו מורידים אותה מהחיילים, אחד מאפשרת להם להתרכז באמת במה שאנחנו רוצים, וזה בעצם בהכשרה שלהם. בוא, תלמד, תהיה הכי טוב, תהיה הכי מקצועי, וככה בקצה גם תתרום לאפקטיביות של צה"ל.
רגע, מה הוא לא עושה? הוא לא עושה, אמרנו, הוא לא ממתין באפסנאות, הוא לא מנקה שירותים.
הוא לא שומר.
הוא לא שומר.
יש לנו פלוגת הגנה נהדרת שעושה את התפקיד הזה.
אוקיי.
מדי פעם יש משימות הגנה שאנחנו נותנים לבסיסי הדרכה לעשות, קצת מבחינה ערכית, מה שנקרא, כדי להכיר את הדברים.
אוקיי.
אבל הוא פוגש את זה מאוד, ממש מעט במהלך ההכשרה שלו.
תורנות חדר אוכל?
לא.
אין תורנות מטבח גם.
אין תורנות מטבח, הוא לא יודע מה זה סיר 48 או 52, הוא לא מכיר דברים כאלה.
אוקיי.
אין לו את החוויה הזו, אלא גם מערך הסעדה הוא מערך מוזרח לחלוטין. ובעצם אנחנו באמת מנסים שגם הוא וגם איש הסגל שלו, יהיה עשו כולו בהכשרה, על מנת, כמו שאמרתי, להפוך אותה לאפקטיבית.
אוקיי.
ברור לחלוטין שזה גם קיצר את משכי ההכשרה שלנו, כך שאנחנו נהנים מהחיילים ביחידות הקצה הרבה יותר ממה שזה היה בעבר.
איך בונים חייל ככה? זאת אומרת, הוא לא שומר, הוא לא עושה מטבחים, זה חלק מההוויה הצבאית, בטח בטירונות, כשאתה אמור להבין קצת מי נגד מי. אז הוא קיבל מדים, והוא נכנס לכיתה, הוא לומד, הוא מפרק את הנשק, אני מניחה, מרכיב אותו חזרה, כאלה. אבל חלק מההוויה הצבאית יכול להיות שזה לא נכון, אבל חלק מההוויה הצבאית זה גם קצת, לא יודעת, לשמור, להיות במטבח, לנקש עשבים, לא? זה לא פוגע ב...
אחד, את נוגעת בנקודה מעניינת, כי היו לא מעט שאלות ששאלנו את עצמנו במעלה הדרך, גם שקריאת ההדרכה נבנתה. וכל פרק הזמן הזה, שהוא פרק זמן של הכשרה, שנגיד נע בין חודש כולל הטירונות, כי יש גם קורסים יותר קצרים, לבין פרקי זמן יותר ארוכים, שהם גם עד 4 או 5 חודשים, תלוי בסוג הקורס ובאיזה בהד. למדנו שזה לא עושה את החייל יותר טוב או פחות טוב, אם הוא שמר בהכשרה שלו, או עשה דברים אחרים שהיינו רגילים להם קודם. הוא מגיע ליחידות הצבא, הוא מגיע ליחידה מוכשר, מקצועי יותר. ביחידות הצבא הוא ילמד לעשות את הכל. הוא יבין גם כמובן את אופי השירות בהתאם ליחידה שהוא יגיע אליה. Mm-hmm. הוא לא צריך לעשות תורנות מטבח כדי להיות חייל יותר ממושמע.
Okay.
אנחנו סומכים על אנשי הסגל והמפקדים גם בטירונות וגם בהכשרות היסוד, שידעו לעשות את זה נאמנה, ובעצם להעביר אותו מהשלב הזה של האזרחות לשלב של להיות חייל. ואני יכול להעיד על זה 10 חודשים בתפקיד, וגם מי שקיבל חיילים בתפקידי הקודמים, שזה קורה נאמנה. זה לא באמת הטריגר לאם הוא יותר טוב או פחות טוב כחייל.
זה לא מה שמשפיע, אתה אומר.
לא.
יש גם חיסכון בהיבטים של לשלוח אותם לכל מיני פעילויות. למשל, אני זוכרת אפרופו טירונות שלי, שחצי מהזמן היה מתבזבז בליסוע למטווח, לחכות שם לזמן שלנו, ואז לחכות שיהיה ערב. יש גם את הפסיליטיז האלה אצלכם? זאת אומרת, זה חיסכון גם מהבחינה הזאת?
הרעיון הוא שקריית הדרכה רואה את השלם בהכשרה.
אוקיי.
ויש לנו קריית מטווחים שלמה, בהמשך לדוגמה שנתת. קריית מטווחים שנותת מענה מלא לכל סוגי ההכשרות. איפה שיש איזושהי החרגה מסוימת שעדיין אין אותה בתוך קריית הדרכה, אנחנו עושים אותה ביחידות הסמוכות אלינו. יש לא מעט יחידות בדרום שאנחנו כמובן נעזרים בהם ועושים איתם את שיתוף הפעולה. אבל הכוונה היא שאתה רואה את השלם בתוך ה-2500 דונם האלה, ועושה שם בעצם את הכל.
במה עוד בעצם מיוחד הבסיס, חוץ מהגודל שלו והיכולת הזאת באמת לתת מענה ייחודי?
אנחנו מאוד מסתכלים, כמו שאמרתי קודם, על נושא השילוביות.
שמה זה אומר? במה זה בא לידי ביטוי?
איפה בעד אחד תורם לשני, ואיך בעצם בעבודה ביניהם אנחנו מייצרים אפקטיביות טובה יותר בהכשרה.
תן לי דוגמה. לעניין,
קורס משקיות התש בבה"ד 11, שהוא בית ספר למשאבי אנוש. המשקיות עושות כל מיני סימולציות של רעיונות, של שיחות עם החיילים.
אוקיי.
בעבר או שהיו עושים את זה עם אנשי סגל, או שהיו עושים את זה אחד מול השני בתוך הקורס.
אוקיי.
היום הקורס הזה יכול להגיע כולו לבסיס, לבה"ד אחר, למשל בה"ד 6, שהוא בית ספר ללוגיסטיקה. ובעצם לעשות רעיונות לחיילים באמת, להתחיל איתם את התהליך הזה. כל הנושא של התרגילים הרב-חיליים בהשלמות החיליות שקורות באותו שבוע, אנחנו לוקחים את ההשלמות החיליות ובעצם מייצרים עבודה משותפת, כפי שבאמת תבוא לידי ביטוי שהצוערים, לכשיהיו קצינים, יגיעו לשטח.
זאת אומרת, זאת איזושהי התנסות על חי, מה שנקרא.
נכון, ממש בריל טיים כזה של...
אוקיי.
חלק מהתהליך ההכשרה.
אוקיי. אני זוכרת שכשדיברנו בהכנה, אז דיברת איתי על שטאפ אזרחי צבאי, גם בהיבטים חברתיים. תרצה לפרט בכמה מילים על השטאפ הזה?
כן. אנחנו רואים בעצם בקריית ההדרכה כקמפוס גדול מאוד משמעותי, גם בעל ידע, בטח בעולמות ההדרכה. בעצם בכל הדרום, בכל מרחב הדרום. השיתוף פעולה עם הציר האזרחי בא לידי ביטוי במספר מישורים. אחד זה גם עם מוסדות אקדמיים, שגם מקנים נקודות זכות לחלק מהקורסים שנמצאים אצלנו. זאת אומרת שאם עשית קורס בבעד מסוים, הוא מקנה לך נקודות זכות בתואר שתעשי באותו מוסד אקדמי.
במוסדות אקדמיים בדרום.
בדרום, נכון.
אוקיי. וזה במוסדות מסוימים, שאתה יודע להגיד לי היום מי הם, לטובת מי שמאזין לנו, רוצה ללכת ללמוד בכל מוסד בדרום.
זה קורה במכללת ספיר, זה קורה בסמי שמון, זה קורה באוניברסיטת בן גוריון, ואנחנו בונים את זה לעוד הרבה מקומות נוספים.
רגע, זאת נקודה חשובה. זאת אומרת שמי שעשה קורס באחד מבסיסי ההדרכה, בעיר הבאדים, ייתכן מאוד שאם הוא הולך ללמוד באיזשהו מוסד אקדמי בדרום, כדאי לבדוק האם הקורס הזה מקנה איזשהם הקלות זכות. במרכאות או נקודות זכות בתואר, ויכול בהחלט להיות שכן.
נכון.
מקבלים מן הסתם איזושהי תעודה שמעידה בדיוק מה עשית במהלך הקורס, ואתה מגיע איתה למוסד?
נכון. גם הקורסים עצמם הם כבר קורסים שמוכרים על ידי המוסדות הללו.
אוקיי.
וברגע שאתה בא עם התעודה שסיימת את אותו קורס ספציפי, אתה מקבל את אותן נקודות זיכוי בתואר שלך, שכמו שאנחנו יודעים, כל נקודת זיכוי היא נקודה
ברור.
משמעותית מאוד.
זה חשוב.
נכון. ולכן הדבר הזה מתבצע. הוא עדיין כמובן לא נוגע בכל הקורסים, כי צריכה להיות אוריינטציה מאוד ברורה לגבי התואר שעושים ואחרים, אבל הדבר הזה כל הזמן נמצא בתהליך, גם של עבודה שלנו, עבודה מחודשת אל מול המוסדות. זה נושא אחד. הנושא השני הוא בעצם שאנחנו מביאים גם את האקדמיה לתוך קריית ההדרכה.
באיזה
בית? עושים קורסי פסיכומטרי היום לאנשי הקבע שלנו ולקצינים בתוך קריית ההדרכה. עשינו מחזור אחד כזה, אנחנו הולכים לפתוח גם את המחזור הבא בקרוב.
זאת אומרת שאת לוקחים איזושהי חברה שהיא חברה אזרחית וממש מביאים אותה ומנגישים את הנושא הזה למשרתים?
נכון. זה פשוט גם עוד היכולת שלנו להעניק משהו למשרתים שלנו. הצבא מממן כמובן את העניין הזה, וזה עוד תמריץ נוסף בעצם שאפשר לתת למשרתי קריית ההדרכה. מאוד מאוד מסתכלים על עולם הפרט ולנסות להביא לו ולהנגיש לו יכולות כאלו או אחרות. אנחנו בתהליכים של, מתוך כוונה גדולה בחודש אוקטובר, לפתוח כיתת הוראה, ובעצם לקחת אקדמיים שלנו, שהם בוגרי תואר ראשון, ולעשות להם תעודת הוראה, גם כדי להקנות להם יכולות טובות יותר בתחום שהם עוסקים בו, בעולמות ההדרכה.
אוקיי.
וגם לכשישתחררו מהצבא, הם יוכלו להיות מורים בישראל, בכל מקום שהם גרים בו.
זה לאוכלוסייה מה, של משרתי הקבע, או גם לחיילים? מי האוכלוסייה?
אוכלוסיית משרתי הקבע. מאחר וזה ציר הכשרה של שנתיים, אז אנחנו עושים את זה לאוכלוסיית הקבע.
אוקיי.
זהו, אנחנו מקווים שכבר באוקטובר נפתח את הכיתה הראשונה.
יפה. הבנתי שיש שיתוף פעולה גם בהיבטים חברתיים שלכם עם החברה שסובבת אתכם.
יש הרבה מאוד מקומות שבהם החיילים הולכים להתנדבויות שונות. בין אם זה מאוד עונג קשישים ועד לכל דבר אחר שאפשר, בתי ספר.
באזור.
בהחלט. בתי ספר, חינוך מיוחד וכולי. וזה קורה בכל מרחב הדרום. זה דבר ראשון שאנחנו עושים אותו. הדבר השני זה גם מערכים אצלנו חלק מהמקומות שציינתי לכל מיני פעילויות. הן קורות גם בשלוחת יד ושם שנמצאת אצלנו בתוך קריית ההדרכה, מרכז חינוכי.
מה זאת אומרת? יש לכם שלוחה של יד ושם בתוך הבסיס?
היום יש, כן, היום יש בעצם שתי כיתות, שהוא מרכז חינוכי ראשון מסוגו. ממש שלוחת יד ושם עם פעילות שקורית בתוך המרכז הזה.
כל השנה או רק סביב?
היא קורית כל השנה.
אוקיי.
והיום אנחנו בונים בעצם את המרכז חינוכי הגדול, יחד עם בניין מורשת צהל בתוך קריית ההדרכה. למרכז החינוכי הזה מגיעים אלפי חיילים בשנה. מה שאנחנו מכירים מתרבות יום א' שהיינו עושים, אז זה חלק מתהליך ההכשרה שלהם. הם באים למספר שעות ועושים שם פעילות שקשורה כמובן לשואה ולשירות הצבאי.
חיילים רק מתוך הבסיס או גם מאזור הדרום?
הם מתוך הבסיס וגם מאזור הדרום.
אוקיי. Okay.
וגם מאזור הדרום. ואנחנו מכניסים פנימה גם אזרחים מכל מיני מסגרות. זו יכולה להיות מועדונית של סבתות מירוחם, שזה בכלל מקום נפלא לראות את זה, שפתאום את רואה את כל הדודות והסבתות מגיעות ומדברות אל מול קירות מעוצבים בנושאים שונים של השואה.
מדהים.
ומפתחות על זה שיח בין שעה וחצי, שעתיים. זה חוויה מעניינת מסוגה.
יפה. שמעתי שיש מוקד שירות לתקלות אצלכם. והוא זמין ונוח. תסביר לי למה הכוונה.
כן, עם הסכינן בעולמות ה-PPP.
אוקיי.
ובשירות שזכיין צריך לתת, אז יש מוקדי תקלות בקריית ההדרכה, שחלקם הם צבאיים וחלקם הם אזרחיים לחלוטין. וניקח את הדוגמה שחייל יש לו בעיה במסגן בחדר, אז יש לו מוקד שזמין לו, הוא מתקשר אליו. ואומר, יש לי תקלה בחדר זה וזה במבנה נתון.
רגע, שאני אבין, דיברנו קודם על טירונים. אז הטירון יכול להתקשר למוקד התקלות ולהגיד, יש לי תקלה במסגן שיבואו לתקן לי?
קודם טירון על פי רוב נעזר במפקדיו לעניין הזה,
okay.
אבל הוא בהחלט יכול. זאת אומרת, אין שום בעיה. אם הוא יגיד שאני טירון מפלוגה מסוימת, הוא יכול לפתוח תקלה ויבואו לתקן לו את המסגן הזה בנורמות שירות מאוד מוגדרות וברורות. שאנחנו גם מפקחים עליהם. וזה קנה לגבי מים חמים, ואם חייל לא היה שבע רצון מארוחת הצהריים, כי הוא חושב שמשהו שם לא היה תקין, אז הוא גם יכול לפתוח את אותה תקלה במוקד התקלות, ואנחנו מנהלים על הדבר הזה שיח.
המוקד הזה הוא רק בתוך הבסיס, זאת אומרת, אם החייל, כמו שאנחנו מכירים, מתקשר לאמא ואומר לאמא, לא אכלתי היום שניצל, או לא היה לי בשר היום, אז זה מוקד בתוך הבסיס, נכון? האמא לא יכולה להתקשר למוקד התקלות.
טכנית היא יכולה.
אוקיי.
זה פחות קורה.
אוקיי.
הוא באמת מיועד למי שנמצא בתוך קריית ההדרכה. לטובת העניין הזה יש מוקדים אחרים בצבא שלוקחים חלק, אבל להגיד ביושר שגם, היו לנו גם הורים שהתקשרו למוקדים האלה מכל מיני סיבות. אנחנו פחות מאמינים בזה, אני חושב שמי שבסוף אמור לפנות זה המשרתים בתוך הקריה, אבל זה גם היה לנו בעבר.
טוב. אנחנו נעשה הפסקה ראשונה ונשמע את שירי מימון לשוב הביתה, ואז נמשיך, יש עוד הרבה דברים שלא דיברנו עליו.
כמה אנשים שלא הספקתי להגיד אני אוהבת, נוסעת ברכבת התחתית ואין יותר לאן לרדת, לא ראיתי את העולם הזה מספיק, שקעתי רק בך, עם נעליים בשקית כי אין מקום בתיק, החלפתי תחנה, ללכת לאיבוד בכוונה כי העיקר זה רק ללכת, אחרי מיליון של טעויות ילדותיות אני לומדת איך לגשת, שכחתי את הלב במעלית, שכחתי גם אותך, קומה 80 והמצפון כבר לא עובד והריגתו זה תודה, תגיד לי מה איתך כל הלילה שאני כבר משתגעת, רק תגיד לי מי אני לפני שנעלה אני נוסעת, כבר נמאס לי כי שכחתי פעם עוד אהבתי אותי, עוד לא הספקתי לבזבז את כל העושר שנשאר לי, זה משהו מתוק אתה רחוק, אל תחשוב שלא חסר לי, משקפיים עגולים תמיד רואים הרבה יותר טעים, ועדיין עוד אוכלת את עצמי, תפסיקי להגזים, רק תגיד לי מה איתך כל הלילה שאני כבר משתגע, שנעלה אני נוסעת, כבר נמאס לי כי שכחתי פעם עוד אהבתי אותי, רק תגיד לי מה איתך כל הלילה שאני כבר משתגעת, רק תגיד לי מי אני לפני שנעלה אני נוסעת, רק תגיד לי מה איתך כל הלילה שאני כבר משתגעת, רק תגיד לי מי אני לפני שנעלה
אז אנחנו עם אלוף משנה חיים רבן, ובדיוק דיברנו על מוקד התקלות, ואני מניחה שלמרות שיש מוקד תקלות, יש גם דברים שנסתרים מהעין, אבל המוקד הזה לא פותר בטח מלעשות ביקורות, ולתת את הדגש הפיקודי בהחלט. על כל ההיבטים האלה, נכון?
בהחלט. אחד, אנחנו בעצם הקמנו יחידת פיקוח צבאית, לפני כשנה וחצי, וזה הרגל החמישית שיש לי בתוך מפקדת קריית ההדרכה, מתוך הענפים שיש לי שבעצם מפעילים את כל קריית ההדרכה. יחידת פיקוח הצבאית, למדנו שיש לה הרבה מאוד עוצמות בשירות שהחייל בקצה אמור לקבל והמדריך אמור לקבל, והתפקיד של היחידה הזו לבדוק שכל מה שהחייל אמור לקבל בבתי השירות בקריית ההדרכה, הוא אכן מקבל אותם.
למשל?
זה יכול להיות מהמנה שמוגשת בחדר האוכל, מה המשקל שלה. Okay. אם תרצי את הציור הכי מטאפורי שיכול להיות לעניין הזה, זה שיש לי קצין שפעם בכמה זמן מגיע לפס ההגשה לפני שהחיילים נכנסים, ושוקל את אותה מנה שהוא אמור לקבל באוחת הצהריים.
כדי שלא יהיו שניצלים יותר קטנים?
בדיוק. שהחייל יקבל את מה שהוא באמת צריך לקבל.
אוקיי.
אז זה דוגמת...
אני מניחה שזה חלק מהפיקוח על, על החברה האזרחית.
בדיוק, בדיוק. אוקיי. זו משימה של יחידת הפיקוח הזו. שכמובן יש לה את האינטרסים הצבאיים והקווים הברורים, שמה שהצבא משלם אותו. ברור. כך באמת הדברים נקבל אותם. אז זו יחידת הפיקוח, והיא בקשר בעצם מדו גם עם חיילים שפותחים תקלות כאלו אחרות, וגם מתהליכי בקרה חוזיים שאנחנו מבצעים אותם לאורך כל השנה בעצם.
אוקיי. Okay.
בצורה משמעותית.
דיברנו קודם על זה שיש מוקד תקלות ועל כל מיני דברים מעניינים ומתוחכמים. אני הטירון, או לא משנה, אפילו איש הסגל שמגיע לשרת ב... בסיס כזה גדול, איך אני יודעת למצוא ממיני ומשמאלי? איך אני יודעת מה יש לי, מה אני יכולה לעשות, מה... זה הדרכה, זה... איך זה עובר כל הידע הזה?
קודם יש דף מידע שכל חייל מקבל אותו. זה okay. גם דף וגם פנקס מידע, שבעצם מתאר את כל השירות שיש בתוך קריית ההדרכה. מהשלב של איך מגיעים, ועוד רגע נדבר על איך מגיעים.
כן, שאלה חשובה.
ובעצם כל השירות שמקבלים אותו בתוך הקריה.
זאת אומרת, את מוקד התקלות, אני אמצא שם את הטלפון.
מספר הטלפון, בוודאי.
ואם תכף נדבר על המרכז המסחרי, אז אני ידע בדיוק מה יש לי במרכז המסחרי ושעות פתיחה.
נכון, נכון. מעבר לאותם שיחות פתיחה,
אוקיי.
שמנהלים המפקדים עם, עם הטירונים ועם חיילים בהכשרות היסוד, ושם כמובן מספרים להם, מסבירים להם, על כל, על כל ההתנהלות, כי בסוף יש להם גם חיכוך עם אזרחים, אז איפה יש פה איזה גבול גזרה של מה אומרים לאזרח, או איך מדברים עם האזרח. זה שונה בנוף הצבאי, ולכן זה כמובן בא לידי ביטוי בשיחות הללו. התחלתי לומר איך מגיעים לקריית ההדרכה.
כן, בוא נדבר על
אז,
זה.
אז כן. אחד, כמו שאמרנו קודם, מגיעים אלפי חיילים מדי יום ראשון, וגם יוצאים אלפי חיילים מדי יום חמישי ויום שישי. ליציאות כמובן סוף השבוע הביתה. יש הסעות מאוד מאוד מסודרות, בעצם מעל 20 נקודות בארץ.
אוקיי, זאת אומרת מקריית ההדרכה ל-20 נקודות בארץ.
נכון.
אוקיי.
זה היציאות ביום חמישי וביום שישי, וכנה לאיסוף ביום ראשון, על בסיס מה שאנחנו קוראים תופסים קו, זה בעצם גם הסעות מאותה נקודות חזרה. פחות או יותר מאותה נקודות חזרה לקריית ההדרכה.
מה לגבי התדירות של ההסעות האלה? כי כשיוצאים, כמו שאתה אומר, יוצאים אלפים.
נכון, אנחנו בונים את זה בצורה מדורגת, ובעצם החל מהשעה 12:30 בצהריים.
ביום?
ביום חמישי. אנחנו מתחילים להוציא את החיילים שגרים בצפון, באוטובוסים מסודרים. אנחנו כמובן נערכים לדבר הזה מראש, מתכננים אותו מראש, אנחנו יודעים כמה אנשים מגיעים פחות או יותר לאותו אזור, מזמינים את האוטובוסים בהתאמה. לאחרונה, עם מנוף הקורונה, אני קורא לו, ההזדמנות של הקורונה, אז הנושא הזה גם מעט השתכלל, ונכנס גם לתוך עבודה עם איזושהי אפליקציה שנמצאת בתהליך היישום. אז אנחנו בשבועיים האחרונים עבדנו יחד איתה, אנחנו גם נשפר אותה בעתיד.
שהמטרה של האפליקציה זה מה? זה לדעת מי עולה על איזה אוטובוס או איך זה עובד?
חייל שמזמין את מקומו באוטובוס, הוא מקבל הודעה חזרה לאיזה אוטובוס הוא עולה, באיזו שעה ומה היעד כמובן שהוא ביקש. ויודע להגיע לטרמינל היציאה שלנו, יש לנו טרמינל לאוטובוסים מחוץ לקריית ההדרכה, כמו תחנה מרכזית מאוד גדולה. והוא פשוט יודע את הרציף, יודע את הקו, יודע את האוטובוס, הוא עולה עליו ופשוט נוסע לאן שהוא צריך לנסוע.
זאת אומרת שאין זמני המתנה בעצם? זאת אומרת, הוא יודע מתי האוטובוס יוצא והוא אמור להגיע?
בנקודת הקצה אנחנו נצמצם את זמני ההמתנה. צריך לומר שגם עכשיו, גם לאור מדיניות עבודה בתקופת הקורונה, אנחנו מצמצמים את זמני ההמתנה הללו, וגם פה הכנסנו איזושהי תיעלות טובה ל... לעניין הזה, והאוטובוסים מחכים לחיילים ולא הפוך.
אוקיי.
ושאוטובוס מתמלא הוא יוצא, כל מיני שיטות שפיתחנו גם בחוצה.
ויש מספיק, זאת אומרת, מבחינת...
אנחנו מזמינים לפי כמות האנשים שיוצאים, כל בהד יודע איזה קורסים יוצאים בסוף השבוע, כבר נערכים תמיד שבוע מראש לקראת היציאה הבאה.
אוקיי.
ועושים את ההתאמות הנדרשות כמובן.
רכבת אין עדיין.
רכבת אין, אנחנו, יש גם מה שנקרא חליף הרכבת.
שמה זה אומר?
על מנת שפחות חיילים ייסעו ברכבות כדי לאפשר את המקום לאזרחים, כי גם ככה רכבות עמוסות, אתם מכירים את זה. אנחנו בעצם מפעילים אוטובוסים שיוצאים מאותם תחנות רכבת.
אוקיי.
למשל נהריה. אז במקום לנסוע את כל השעות ברכבת בנהריה, עם התחנות בדרך, אנחנו מפעילים אוטובוס שיוצא מתחנת הרכבת בנהריה, ומגיע עד קריית ההדרכה, ומביא את החיילים אלינו, וכך גם חוסכים מקומות בתוך הרכבת לטובת האזרחים.
לטובת האזרחים. דיברנו על זה שגם הבסיס הוא מאוד גדול. אז אני... יש שם איזה כמה קילומטרים ללכת גם בתוך הבסיס. וכשיש לך קיטבק או איזשהו טי גדול וחם, כי אתה בדרום, אז איך עושים את הנסיעה בתוך הבסיס, או שאין נסיעה בתוך הבסיס?
קודם יש. אנחנו מפעילים את קו 747.
אוקיי.
הקו הזה הוא קו פנימי, שיש לו מסלול קבוע עם תחנות הסעה קבועות, בשעות מוגדרות, ובעצם הוא מבצע איסוף והורדה של חיילים וחיילות מכל הבהדים שגם רחוקים יותר מהטרמינל או מהשער המרכזי של הבסיס.
תדירות סבירה?
כן, לגמרי. תדירות סבירה.
אוקיי.
איפה שיש בעיות עם העניין הזה, אנחנו גם מקבלים את זה בשיחות החתך ויודעים לטפל בדברים הללו.
מותר לי לתפוס טרמפ בתוך הבסיס? לשין ג'
בתוך הבסיס אפשר, אין שום בעיה. בסוף נוסעים בו רק כלי רכב צבאיים. אם זה אזרחים, אז כמובן לא נוסעים איתם.
אוקיי.
צריך להגיד שזה פחות נפוץ, אנחנו אוקיי. פחות רואים את זה. או שהחבר'ה מקפידים קצת על ספורט וכושר, ואז את רואה אותם הולכים עם הטרולי והמזוודה, וזה נחמד של עצמו.
אוקיי.
או שפשוט משתמשים בקו 747.
הבנתי. אז דיברנו על... על התחבורה. בוא נדבר קצת על, על הבסיס עצמו. אמרנו שהוא בסיס חדיש וטכנולוגי. תסביר קצת במה זה בא לידי ביטוי, שתהיה לנו איזו תחושה.
קודם יש הרבה מאוד מערכות מידע בתוך הבסיס, לא ניכנס לפרטיהם, אבל...
בגדול, מערכות מידע כן. של?
גם של ניהול משאבים כאלו אחרים.
אוקיי.
מפקד קורס מזין בקשה. לאיזושהי פעילות מסוימת. הדבר הזה בעצם מתנקז לתוך מערכות המידע הנדרשות, עובר כדרישה גם אל מדור התכנון שלנו, שהוא מדור צבאי, וגם למדור התכנון שהוא מדור אזרחי. ופה מתבצע שהוא סינכרון מבחינת נושא הקצאת המשאבים.
מה, כיתה,
כן,
ברקו?
כן, זה יכול להיות כיתה, הברקו בתוך הכיתה, אבל זה יכול להיות כיתה, זה יכול להיות הזמנת אמצעים לטקס.
אוקיי. Okay.
מתקיימים מאות טקסים בקריית ההדרכה מדי שנה, אפילו יותר ממאות.
גני.
לגמרי. במגרשי המסדרים שלנו.
אוקיי.
זה דבר ראשון. הדבר השני הוא שאנחנו עובדים גם עם כל מיני כרטיסים מקודדים, וגם תעודת החוגר של המדריכים שלנו, של המפקדים שלנו. מקודדים, דרכם נכנסים לכיתות, והדבר הזה גם נמצא באיזשהו תהליך שיפור מתמיד, מה שנקרא, לגבי העניין הזה.
אוקיי.
לצד מערכות צבאיות, שכמובן אנחנו מחזיקים אותם, מתפעלים אותם בתוך הבסיס, ועם הפנים קדימה, אנחנו נכנסים לתהליכים של הדרכה, שהיא הדרכה יותר חכמה, קרי לא רק בכיתה, בהדרכה פרונטלית, אלא גם באמצעות סרטונים, אפליקציות, שיהיו חלקם כבר מונגשות היום, אבל...
שמה, שאתם שולחים אותם
לחניכים? נכון, ובעצם הוא דרך הטלפון גם יכול לבצע הדרכה אקטיבית.
זאת אומרת, הוא יושב בחדר שלו הממוזג?
בחדר או בכיתה, ועובד גם דרך הטלפון, כן.
דרך ה... בלי שהמדריך נמצא שם. זה מתאים לעידן הקורונה.
זה גם לקורונה, זה גם מאוד מתאים ל... את יודעת, לשיטות הלמידה היום
נכון.
של הדור הזה שמגיע.
נכון.
ואנחנו צריכים לבצע את ההתאמות שלנו אליהם.
נכון. בואו נדבר קצת על אתגרים בבסיס כזה גדול. אז אני מבינה שיש את היתרון לגודל, שכמו שדיברת, יש סינרגיה והכל קרוב לכם, כי בעצם אתם בניתם את הכל לעצמכם. מה האתגרים בכזה מקום גדול?
אחד, זה איך אנחנו, עוסקים פעם אחת בשילוביות הזו שדיברנו, כי כל הבעדים שלנו באים בעצם מתרבות אחרת, ממנטליות שונה. יש להם אופי מאוד מיוחד, שהוא אופי מאוד חיילי. כי אחד האתגרים זה איך שומרים גם על זהות חיילית בתוך העניין הזה. כי נקודות החיכוך בין החיילים ואנשי הסגל מהבעדים, בערך בכל נקודת זמן במהלך שעות היממה. אז גם הזהות החיילית מאוד מאוד חשובה, אנחנו לא רוצים, לפגוע בה. ואני חושב שזה אתגר, פיקודי אחד. האתגר הפיקודי השני זה איך אנחנו מונעים כל מיני בעיות של ונדליזם ודברים כאלה שלצערנו היה גם בבסיסים בעבר, ועדיין פוגשים אותנו גם בבסיסים שלנו, בתוך היחידה. איך מונעים אותם ואיך מטפלים בהם. הדבר הנוסף זה כל הנושא של עולמות ההדרכה. קריאת ההדרכה נקראת קריאת ההדרכה. והאתגר הזה של להיות מובילים בהדרכה ולהביא חדשנות להדרכה הזו, זה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו כל הזמן סביב השעון. בתוך המפקדה יש בעצם ענף שלם, ענף ההדרכה שלנו שעוסק עוסק בתחום הזה, ויחד עם ענף התקשוב מתחבר לעולמות הטכנולוגיה. כדי להוביל ולתת השירות לבעדים, ויחד עם הרעיונות שבעצם צומחים מלמטה, האתגר הזה של איך לקדם את עולמות ההדרכה ולהתאים אותו, תופס אותנו כל בוקר מחדש, שהוא אתגר פיקודי, מקצועי מאוד 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 משמעותי. בסוף החיבור לאזרחים בתוך המחנה הגדול, הוא אתגר מאוד מאוד משמעותי לכולנו,
העובדה שהאזרחים נמצאים בתוך הבסיס.
נכון, בסוף נמצאים בכל נקודת זמן בין 500 ל-600 עובדים.
הרבה.
שזה המון. שבעצם מגיעים אלינו מכל יישובי הדרום. את מבינה שזה נותן פרנסה מצוינת?
מצוינת.
אנחנו מעודדים את העניין הזה, מאוד מעורבים בתוך העניין הזה. אבל הוא מבחינתנו אתגר בלחבר בין החיה לבין האזרח, או ברור. לא לחבר בינו לבינו, איפה שכמובן לא צריך. ונקודות הממשק האלה אנחנו עוסקים בהם גם בצירים הפיקודיים וגם מול הנהלת מבט לנגב.
מעולה. אנחנו נשמע את נתן גושן, חזרי אליי, ואז נתכנס לקראת סיכומים.
בואי לידי, נצליני אדום, בוא רגוע כל כך ותמיד יש מקום. בואי לידי, יש דברים לדבר, תחשבי שאין עוד זמן אחר. בואי חזרי אליי, מלוכלך אז נשטוף, כמו חייל מאוד קרב, כמו גלים אל החוף. בואי חזרי אליי, ונחלוק אותו נוף, או נוח ואחזור לרדוף. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום. הלכתי עד שקשלו רגליי. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבעו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום. הלכתי עד שקשלו רגליי. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי. בואי וגלי לי סודות עד אינסוף, חלקים מליבך שמותר לי לכתוב. לדבר קשה אז אפשר גם לכתוב, לפעמים זה עוד יותר קרוב. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבעו את השמיים, וקראתי לך מכל מקום. הלכתי עד שקשלו רגליי. בואי חזרי אליי, תפילותיי ינצבעו את השמיים,
וקראתי לך מכל מקום. הלכתי עד שכשלו רגליי. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי. תפילותיי ענצבו את השמיים וקראתי לך מכל מקום. הלכתי עד שכשלו רגליי. בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי, בואי חזרי אליי.
חיים, אנחנו דיברנו על בסיס של אלפי אנשים ולא הזכרנו במילה את הקורונה. איך התמודדתם ומתמודדים?
כן, אי אפשר בלי מה שנקרא,
נכון.
וזה בסדר. קודם הקורונה שמה בפנינו אתגר פיקודי מאוד מאוד משמעותי. כל התרגילים שהצבא נערך אליהם הם תרגילים אופרטיביים, מתארים שונים, אבל לא מתאר של אויב, לפחות אצלנו, שאתה לא כל כך רואה אותו. והאתגר זה איך להסביר לחיילים, לאנשי הסגל, שיש פה אויב שאנחנו לא רואים, ואיך צריך להתמודד איתם.
זה גם אתגר, כי רוב העבודה בבסיס הדרכה היא בכיתה, היא בממשק אחד על אחד.
נכון. זה הרבה מאוד מעניין הזה. זה גם יותר מזה, צריך להסביר לחייל שבלילה הוא ישן עם עוד שבעה או חמישה חברים בחדר, ולמחרת שהוא הולך בשלשות, אז אני לא רוצה שהוא יהיה צמוד אחד לשני בשלשות, הוא צריך לשמור שני מטר אחד מהשני. וזה אנטיתזה למה שכל הזמן המפקדים אומרים. כל הזמן המפקדים אומרים לצמצם רווחים, לצמצם רווחים.
נכון.
את בטוח זוכרת את זה מהטירונות. ופתאום מפקדים צריכים להגיד, אל תצמצם את הרווחים. היא דוגמה מאוד פשוטה. מנטלית היא מאוד מאוד מורכבת. ופיתחנו, החלטנו שצריך לעבור לדברים שיטתיים.
למשל?
למשל, לסמן, אפילו במגרש המסדרים, לסמן עם מדבקות אדומות על הרצפה, מרחק של שני מטר אחד מהשני ואיך עומדים.
אוקיי.
כנל בכניסה לחדר האוכל, כנל בתוך חדר האוכל בתור.
אז מה, יושבים כיסא כן, כיסא לא?
למשל, נכון. ובכיתות, בכיתות שלנו, כיתות מובנות למספר שונים של חניכים, ובכיתה של 180 גם היינו יושבים עד 30 אנשים.
כן.
ודרך הדבר הזה בעצם הצלחנו להתמודד עם עם הנגיף והאתגר הזה בדרך.
חכה.
אבל כן, זה עוד לא נגמר. והאתגר עכשיו היותר גדול זה איך שומרים על מה שאנחנו קוראים מתח מבצעי בתוך הנושא הזה של הקורונה.
זהו, שנראה לי שהאתגרים שיש בבתי הספר עכשיו שמדברים עליהם למעשה גם תקפים ורלוונטיים גם לגביכם, לא?
חד משמעית. חד משמעית. אנחנו גם עבדנו בשיטה של קפסולות עד לא מזמן. ואני מניח שבאיזשהו שלב עוד אולי נאלץ לחזור למקום הזה. וכפי שקורה בצד האזרחי, גם בצד הצבאי, התחלנו לאפשר כל מיני דברים אחרים שלא אפשרנו אותם קודם.
כמו?
כמו למשל חדר הכושר שהיה סגור כל תקופת הקורונה, משחקי כדור שחיילים מאוד מאוד אוהבים, ולא צריכו להבין למה בתוך המתקנים הכל כך מעולים שיש בקריית ההדרכה, אז לא משתמשים בהם. אבל זה חלק מהתהליך הזה.
Okay.
עבודה מאוד מאוד משמעותית של מפקדים. מאוד מאוד משמעותית של מפקדים. באמת מפקדים מצוינים. מפקדי הבעדים דרך הסאלים, רסנים, ועד אחרון המפקדים הצעירים יותר, כדי באמת לממש את כל ההנחיות ולעמוד בהם. בהחלט אתגר.
דיברת קודם על חדשנות בהדרכה. נשמח לקבל איזה דוגמה ככה שתסביר לנו מה זה חדשנות בהדרכה.
אנחנו עובדים בבעדים שלנו עם הרבה מאוד סימולטורים, מסימולטור של נהיגה מאוד מתקדם.
מה דרך... זה סימולטור של נהיגה?
במקום לעשות שעות נהיגה בהאמר בשטח בחוץ,
okay.
יושבים בתוך סימולטור בבית ספר ללוגיסטיקה ועושים את הדמיית הנהיגה הזו.
וזה באמת אחד לאחד? זאת אומרת, זה נותן את ה...
אני אפילו ישבתי בכזה סימולטור כדי להבין את
התחושה. זה נותן את התחושה?
זה בהחלט נותן את התחושה. נכון שאין כמו השטח, אבל אתה יכול לנצל הרבה מאוד שעות סימולטור שהן יותר זולות בעלויות מאשר שעות אחרות באמת בשטח.
מה עוד?
בית ספר לטכנולוגיה והחזקה עוסק המון בנושא ה-VR, קרי היכולת תיקון מרחוק והדרכה מרחוק, שאתה שם משקפיים, שאתה נמצא באיזושהי נקודה בשטח, ומישהו רואה את מה שאתה מנסה לתקן, והוא מסביר לך איך לתקן אותו מרחוק. זאת אומרת, זה יכולות שאנחנו, כן, לגמרי, עובדים עליהם היום.
מעניין.
אנחנו פוגשים עוד סימולטורים בכל הבעדים הנוספים, כמובן.
יפה. דיברנו מקודם על פסיליטיז שיש בבסיס. תגיד מילה גם על הקניון הקטן שיש לכם שם.
כן, המיני קניון. אז זה מרכז מסחרי, שהוא מרכז מסחרי פתוח.
אוקיי. שמה יש בו? מה הוא?
מסופר, כמו שאנחנו זוכרים את השקם בימים הקודמים. אז סופר שנותן את המענה לכל הצרכים, בתי מאפה כאלו אחרים, עוד חנות שמסייעת בכל מה שהחייל צריך בבתי השפצורים והדברים האלה.
אוקיי.
יש שם עוד סניף של המבורגר, פיצה.
יש הרבה אוכל. חוץ מאוכל, מה עוד יש לי שם?
זו, יש את הספרייה שלנו, שגם אליה החיילים יכולים להגיע וגם עושים בפעילות. וגם כמובן להגיע ולהשתמש בשעות הפנויות או בשעות מוגדרות.
להשאיל ספרים ממש או בהחלט, שרק לקרוא?
בהחלט, okay. בהחלט. גם ניתן להשאיל וגם ניתן לקרוא במקום. עשינו באיזשהו תהליך של שיפוץ נחמד בזמן האחרון, ואנחנו אותו נחנוך אותה ככה בפסיליטיז החדשים בפנים. לצד הרבה מאוד פעילות חינוך שקורית במרחב, וגם בתוך קריית ההדרכה, יש לנו את שביל המטיילים, שהוא שביל נפלא שעושים בו טיולים ברגל, ממש בתוך קריית ההדרכה.
אוקיי. מספרה, הבנתי שיש.
יש מספרה שגם הזכיין מפעיל. ניתן להגיע ולהסתפר כמובן, מזמינים טוב ומגיעים להסתפר.
יפה.
לצד חדרי כושר משמעותיים, בריכת שחייה שפעילה בקיץ.
יש בריכת שחייה?
כן, גם זה יש.
שמי יכול להשתמש בה?
סגל קריית ההדרכה, ההכשרות המתקדמות יותר בקריית ההדרכה. דרך מדור הכושר שלנו שמפעיל שם כל מיני פעילויות.
הזכרת מקודם שיש לכם חדרי כושר או חדר כושר, שגם הוא לטובת אנשי הסגל?
זה חדר כושר שמשרת גם את אנשי הסגל וגם לקורסים שלנו. טירונות פחות נכנסת לחדרי הכושר, היא עושה יותר את הפעילות בחוץ, אבל בהחלט משרת הרבה מאוד חיילים וחיילות במהלך השנה.
זה יכול לשרת גם אנשים מחוץ למסגרת הפעילות שלהם, לא רק במסגרת הפעילות?
בהחלט.
אוקיי.
מגיעים בסוף היום, החל משעות אחר הצהריים, לפני או אחרי ארוחת ערב, כל אחד לפי הלו"ז שלו, מבצעים פעילות שהיא פעילות מסודרת, עד כמעט 22:00. חדר הכושר פעיל, זמין, הרבה מאוד אנשים מגיעים אליו.
תגיד, במרכז המסחרי יש אפשרות גם לשבת שם, או שזה רק לקחת זאת אומרת, לא יודעת, פינה מוצלת, יש מקומות...
יש גם אזורים...
לישיבה שם?
יש גם אזורים שניתן לשבת בהם.
אוקיי.
הם פחות מוצלים בשלב הזה, אבל יש שם שולחנות שאפשר עוד לשבת.
אז בדרום צריך אולי לחשוב על להצל אותם. נותרו לנו ככה כמה דקות... עד לסיום, אני ארצה לשאול אותך מה החזון שלך. זאת אומרת, הבסיס הוא יחסית חדש, אתה בתחילת תפקיד, איפה אתה רואה ככה את הבסיס בעוד כמה שנים טובות?
קודם כל, החזון הוא לא רק שלי. הוא בעצם של כל המפקדה ושל המפקדים בתוך הבעדים. ואנחנו מסתכלים על קריית ההדרכה תמיד ביחד באופק שלה, באיפה אנחנו רוצים לראות אותה. וקריית ההדרכה תמיד צריכה להיות המובילה בחדשנות בלמידה. והיא תמיד צריכה להיות בית בתוך אזור הדרום. אחד, זה מקום, קודם כל מקום למשרתים בו. יש, כמו שאמרתי, אלפי אנשי סגל בקריית ההדרכה. בתוכם זה מאות אנשי קבע. וזה צריך להיות המקום שכולם רואים בו את המקום הכי טוב לשירות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, בעולמות הלמידה, מאחר וזה באמת הלחם והחמה שלנו בכל בוקר ובכל יום, אנחנו צריכים לדעת להוביל בתחום הזה, ולפרוץ גבולות, גם באיך אנחנו מדריכים, איך אנחנו מנגישים את ההדרכה לחניך שלנו, שבקצה, בסוף כל הדבר הזה צריך לתת את האפקטיביות הכי טובה לצבא, באיך החניך שלנו מגיע לקצה אל השטח, מגיע ליחידה שהוא צריך להגיע אליה, ושם הוא הכי טוב, כדי שתמיד נהיה הצבא הכי חזק.
ברור. יש לכם איזשהו איזון חוזר או שיח עם חברות אזרחיות שעוסקות בהדרכה?
אנחנו מקיימים שיח כזה קבוע, מאוד מתעניינים באיך מדריכים בקריית ההדרכה, באילו אמצעים משתמשים.
זאת אומרת, החברות האזרחיות מתעניינות במה אתם עושים.
נכון. איך אנחנו עושים את זה? בהחלט באים ללמוד במסגרת המגבלות שניתן להעניק להם ולתת להם. בשנה שעברה היה כנס טכנולוגיה מאוד גדול אצלנו. השנה הוא לא קורה בגלל, לצערי, בגלל הקורונה, חדשנו בלמידה, כנס חדשנו בלמידה, שהוא כמובן היה מעורב עם המגזר האזרחי. אני מקווה שנוכל לקיים אותו שוב בקרוב.
לחזור ולקיים אותו. בסיסים נוספים שאמורים להגיע לעיר הבד? לעיר הבדים?
יש הרבה תוכניות קדימה. מן הסתם לא אפרט אותן כאן, אבל יש הרבה מאוד תוכניות קדימה. על איך אנחנו רואים...
זאת אומרת, אתם עוד עתידים למצוא...
בהחלט עתידים למצוא עוד יחידות נוספות אצלנו בשמחה.
מעולה. אז אנחנו מסיימים. תודה רבה לחיים רבן שהגיע עד לכאן, מעיר הבעדים.
תודה לכם.
ותודה לשוקי אברהם, טכנאי השידור, שכבר מסמן לנו שאנחנו צריכים לסיים. אני עורך הדין אולי שוורץ, אנחנו נהיה פה גם ביום שני הבא, באותה שעה, באותו מקום, המשך יום מצוין, שירי מימון, לשוב הביתה.
אני חייב לקבל את המחילה שלך. אתה מבין אותי?
בטח, בכיף. אתה רוצה גם את הקרניות של העיניים שלי?
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, משם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו ולשוב אליו. הגיע הזמן להתחרט, אם כבר לברוח אז מהחט, אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת. זה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא משם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, פשוט.